אנחנו עסוקים כבר במאמר ארוך במושג עליית העולמות, נכון? עליית העולמות. המאמר כולו התחיל בלימוד הפסוק את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו אני השם. ועל הפסוק הזה, את שבתותיי תשמורו, בהקשר של לשון רבים, שבתותיי, הזכיר התניא את דברי חז"ל, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד הם נגאלים. טענת התניא הייתה טענת התניא הייתה, נברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טענת התניא הייתה, בוקר טוב שי, שאין הכוונה שתי שבתות פיזית, אלא שתי שבתות במובן מאוד עמוק, שהוא אמר שהוא רק פותח בו, הוא עוד יגיע אליו, והנה אנחנו הולכים להתחיל להגיע אליו, שבת תתאה ושבת אילאה. הוא עוד לא הסביר לנו את המושגים האלה בכלל, אנחנו ניכנס אליהם לאט לאט עכשיו, וכשהוא הזכיר את המושג שבת תתאה ושבת אילאה, ואמר אלמלא ישראל משמרין שתי שבתות, בדיוק התחלנו, אלמלא ישראל משמרין שתי שבתות מיד הם יגלין, ואמר הכוונה היא לזה, הוא גם פתר לעצמו בעיה נוספת. ישנו ירושלמי, תלמוד ירושלמי, שמזכיר שאם ישמרו ישראל שבת אחת כהלכתה, מיד בן דוד בא. אז אם תסבירו שתי שבתות במובן הטכני-פיזי כמו שהתרגלנו תמיד, נו, אז זו סתירה. אז תצטרך להגיד שזה שני מאמרים סותרים, והם לא ביחד, וזה לא... אבל אם תבין ששתי שבתות פירושו שתי הבחינות של שבת, שזה שבת אחת כהלכתה, זה היינו הך. שבת כהלכתה זה להבין את שתי הבחינות שבשבת. כמו שבתשובה, דיבר איתנו האדמור הזקן על תשובת התאה ותשובה אילאה. זוכרים? וכמו שביראה דיבר איתנו אדמור הזקן על יראת תתאה ויראה אילאה, כך גם בשבת יש מושג שנקרא שבת תתאה ושבת אילאה. הוא אמר לנו שנטפל בזה בהמשך, ואנחנו הולכים לטפל בזה בהמשך, אבל באמצע עשה לנו טיול ארוך, ובואו חזר ודיבר איתנו בסוף על ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. בסדר? על ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. ואמר לנו שעצם מושג העלייה ללא הדבר הזה לא מובן בכלל. כי מה זו עלייה? אנחנו מבינים עלייה פיזית, אנחנו מבינים עלייה רוחנית. אבל לאן יכולה הנשמה, נשמות ישראל, נשמת האדם הראשון, נשמות ישראל, נשמות הצדיקים, לאן יכולה נשמה שנמלך בה הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם? הנשמה שעלתה במחשבה, היא לא דיבור, היא לא אחד מהמאמרות. היא לא מלאכים שנבראו ברוח פיו, כמו שלימד אותנו התניא כל הדרך. לאן הנשמה הזאת יכולה לעלות? הוא דיבר איתנו בהרחבה על כוחה של הנשמה, בורא קדושים, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום. ואז אמר, זאת בדיוק הנקודה. כוחה של הנשמה הוא לשבח את שמך, את האור, שווה שם. בסדר? את שמך, את אורך. אבל כוחה של הנשמה לא יכול לעסוק בעצמותו, יתברך. שום דבר. שמך של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא איך אתה מצטמצם פה, אל תקרי שמות. זוכרים? אנחנו עושים חזרה של שנייה, אל תקרי שמות אלא שמות. ותניה הסביר שמה שאצלנו נקרא השם, שיש לו כוח מחיה, מהווה, לא הוא עצמותו פוגש אותנו בבריאה, אלא את שמו אנחנו פוגשים. מבחינתו שמו, גם שמו נשגב, זוכרים את הדברים? גם שמו נשגב לבדו. רק הודו של שמו על ארץ ושמיים. נכון? וממילא גם השם שהוא מהווה, שהוא מבחינתנו כמו בורא, הוא, 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 הוא מה שנגלה לנו מהבורא, כמו קרן של שמש. נכון? גם זה, זה שממה כלפי מה שמעל זה. ואת זה קולט העולם ברמת הנשמות, בצורה הגדולה והעילאה ביותר. במציאות הוא קולט את זה עם המון מחיצות. ומי קולט את זה בהשגה הכי עליונה, עוד יותר מהמלאכים? הנשמות. אבל כל זה שייך, נו, לממלא כל עלי. אבל עכשיו אנחנו רוצים להיפגש טיפה עם הבלתי ניתן לפגישה עם הסובב כל אלמין. כי כבר סיכמנו שהממלא כל אלמין, בסופו של דבר, יש בו תמיד שכל. יש בו תמיד השתלשלות. כי הממלא כל אלמין זה איך החיות האינסופית יורדת לאצבע הזאת. לכן תמיד בסופו של דבר, באיזושהי נקודה, יש לי מגע, ואני יודע שבאיזושהי נקודה אין לי מגע. אבל כדי בכלל לקלוט את זה צריך איזשהו מגע. אין סוף נפגש איתי דרך איזשהו צמצום. ועכשיו אני יכול לעזור לך לרפא את האצבע. למרות שחיותה זה מהאין סוף, מהנשמה שלך שהיא אין סופית. וזה רק משל, כי הרי הנשמה שלך עצמה היא נברא. אז למרות שחיותה של האצבע הזאת היא מהאין סוף, יש לך פגישה עם המלא כל אלמין שלה. יש הבדלים בין רופא לרופא ברמת היכולת לגשת לממלא כל העלמין הזה. באו וחידשו לנו, נשמות ישראל גבוהות לאין ארוך מהמלאכים אפילו. אבל כל זה עדיין במסגרת הממלא. מה מחבר לסובב? כדי להגיע לזה, הייתה נקודה אחרונה שבה הוא נגע לפני שנכנסנו עכשיו. היא הנקודה שנקראת אצלנו בחסידות ביטול היש. מה זה ביטול היש? חזרה למושגים של שנייה אחת ואז נתחיל. מה זה ביטול היש? סובב כל אלמין אומר, כזכור לכולנו, שאין עוד מלבדו, שמלוא כל הארץ כבודו. בפני סובב כל אלמין, הכל שווה ומשווה. זוכרים? השווה ומשווה קטון וגדול. כל ההבדלים שאני רואה בין האצבע בזרימה של החיות אליו לבין העין, לבין הלב, לבין הרגל, הם רק במתבונן, הם רק בעיני המתבונן שלי. אבל בסובב כל אלמין בכלל אין גדול וקטן, רחב וצר, וכל זה לא קיים. איך אמרנו? בממלא כל אלמין, אז ודאי יש את מה שמשה רבינו משפיע בעם ישראל, ואת מה שאחרון היהודי משפיע בעם ישראל. אבל בסובב כל אלמין, הכל שווה ומשווה. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, עד חוטב עציך ושואב ממך בעיגול אחד. קראנו לזה כל הזמן, העיגולים והקווים. זוכרים? הקווים מגיעים לכל מקום, אבל העיגולים אומרים אין ראש וסוף. אין יותר ופחות. זה רעיון העיגול. ורעיון הזוגיות בעומק שלה, של העיגוליות הזאת. זה הרעיון של העיגוליות של סובב כל אלמין, שאומר בעצם, 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 הכל, 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 הכל שווה בפניו, כי אין עוד מלבדו. אלא מה, אי אפשר לחיות כך? כי חייב שיהיה אצבעות וידיים. לכן הסובב כל אלמין מופיע בממלא כל אלמין. ונתון אחרון, אחרון, בעצם זה כבר יוצא מהדברים שאמרנו. לא לטעות, אמר לנו התניא. הנחת היסוד שלנו היא, כדברי אותם ראשונים וכדברי תפיסת חז"ל וראשונים אחרים, שתחיית המתים, זוכרים איך אנחנו קמים בתחיית המתים? נשמות בגופים. למה הוא הגיע לתחיית המתים ונשמות בגופים? כי כשאתה רוצה להבין באמת את סובב כל אלמין, זה רק בתחיית המתים. הפגישה עם סובב כל אלמין זה בתחיית המתים. העולם הזה, אמר התניא, העולם הזה הוא גם העולם הזה וגם גן עדן. זוכרים? זה היה יסוד עצום. העולם הזה הוא גם העולם הזה וגם גן עדן. הגן עדן הוא המקום, הוא החדר השני של הנשמות. אבל לא הוא השאיפה. זה נקרא עולם הזה כי זה קיים. אני לא שם עכשיו. אבל זה קיים, זה קיים פה. עוד לא הגענו לעולם של תחיית המתים. תחיית המתים חידושה הוא שבעצם אנחנו מגיעים לנשמות בגופים בצורה שאני לא מבין אותה עכשיו. כתוב עולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אני לא מבין אותה עכשיו. אבל גם כעובר לא הבנתי את הנשמה בגוף שלי פה. אבל אני מבין את העיקרון. הגן עדן, מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים, העולם הבא במובן הזה של קורת רוח, של גן עדן, של גן עדן במובן הזה הרוחני של הנשמות, הנשמות שעליהן דיברנו, זה מקום שהוא המקום שבו יש השגה בממלא כל אלמין ללא המחיצות של מה שיש לי פה בחיים. במובן הזה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה, במובן של גן עדן, יותר מכל חיי העולם הזה. אבל ההמשך של העולם הזה הוא תחיית המתים. העולם הזה, קורא לו התניא במאמר, הוא ההכנה, הוא ההתארות על דלצתה לעולם הבא במובן של תחיית המתים. כי למה ירדה הנשמה לגוף? לאן היא יכולה לעלות, שאלנו? כי הנשמה כשעלתה במחשבה זה במובן של ממלא כל אלמין. אבל כדי לגלות שהקדוש ברוך הוא סובב כל אלמין והוא קיים ושווה ומשווה קטון וגדול, הייתה צריכה הנשמה לרדת לגוף הכי 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 שפל שיש ולגלות איך הוא סובב כל אלמין בכל, איך הוא מופיע גם בתוך הגוף. איך מתכוננים לזה בעולם הזה? זה כל מערכת המצוות. כל מערכת המצוות נקראת אצל התניא ביטול היש. זוכרים את הדוגמה הקלאסית של התפילין? לקחת אור של בהמה גסה, תחשבו על זה באור של הבהמה גסה שבי, לקחת אור של בהמה גסה ולכתוב עליו אחד, השם אלוקינו, השם אחד, אתם זוכרים? ולא האותיות הופכות לקדושות, אלא הכל אין עוד מלבדו. ביטול היש אומר שהגוף עושה את רצון השם, שהמטבע מצטרפת לצדקה, כל קליפת נוגה שאנחנו מדברים כל הזמן, כל עולם המצוות שאנחנו מדברים כל הזמן, לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה היא מיניאטורה של סובב כל עלמין. היא להכניס את הקודש ברוך הוא באדמה, בחול, במטבע, בגוף. בסדר? לעומת כל חיי העולם הבא, איקוול במקרה הזה של המשנה, במקרה הזה גן עדן, עולם הנשמות, הם עדיין בממלא כל עלמין. לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, כי היא נוגעת בסובב כל עלמין, יותר מכל חיי העולם הבא שעוסקים בממלא כל עלמין. ולגבי ממלא כל עלמין, במובן של קורת רוח, יפה שעה אחת של קורת רוח בממלא כל עלמין, יותר מכל ההקדמות האלה. למה? כי ההקדמות האלה בסופו של דבר זה ביטול היש. באמת, אבל הוא ביטול היש שקרא לו התניא לא אמיתי עד הסוף. כי מה ביטול היש? אז אני לא קיים. מה, אז הרגל לא נמצאת? אז אני לא נמצא. כמה שאני מבטל את היש בעולם הזה, אני לא יכול לבטל את היש לגמרי. מתי יופיע ביטול היש באופן האמיתי שלו? בתחיית המתים. את המבנה הזה של החלוקה בין שני הביטולים, ביטול היש של העולם הזה, דהיינו הקדמה, להצליח להשתמש בידיים שלי לקיום מצווה, להצליח לעשות עם דברים שבאים מקליפת נוגה פה בעולם הזה, ולרומם אותם ולגלות את סובב כל העלמין כאן. זה ביטול היש כאן, התערות הדלטטה. לזה יקראו אגב בהמשך תתא. מה מגביל את זה? שעם כל הרצון הטוב, הגוף שלי לא אמרי. אני מרגיש לפעמים שהוא אמרי, אבל הוא לא אמרי. הוא יפגוש אותי עוד פעם בנקודות קשות. הורדתי למטה את השכינה, והצלחתי ממש לגלות כמה סובב כל אלמין, זה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. לפעמים רגע מדהים שאתה בעשייה יכול להפעיל עולמות, ואתה מרגיש טיפ טיפה רק ממה שאתה עושה. נכון, וזה עושה יותר ויותר ויותר ממה שאתה חושב. אבל זה לא שבאמת, באמת, באמת עכשיו כל העולם עלה. אני עליתי והעליתי איתי הרבה כוחות, אבל עדיין העולם צריך להתעלות. יש שלב שבו העולם כולו מתעלה. בשביל להגיע לשלב הזה חייבים את ההקדמה. אי אפשר לנחות לשם. לא מגיעים לשלב ב'. כדי להגיע לשלב הזה צריך לעבור את ההקדמה של השלב של ביטול היש שאני עושה בהתערות הדלטטה. ביטול היש בהתערות הדלטטה זה דבר מאוד מתסכל, כי אני מבטל ויודע שזה לא יכול להתבטל לגמרי. אבל מה שנותן לי את הכוח הוא הידיעה שהכל הולך לקראת גילוי של אין עוד מלבדו. עליית העולמות זה שהעולמות מתעלים. זה כבר אני לא יכול לעשות. אם נדבר על המצוות של ימי השבוע ועל שבת, במשך השבוע אני מקיים איקס פעולות בתוך עולם העשייה. אני עושה את הפעולות האלה. וחוזר עוד פעם מיום שני בשלוש ליום שני בשלוש ועשרה, ומיום שני בשלוש ועשרה לשלוש ואחד עשרה. שבת, בשונה מימי השבוע, במובן ההלכתי שלה, היא מעין עולם הבא קודם כל בעצם המבנה. היא נכנסת ממילא. אם אני ישן, יש שבת. אם אני לא עושה כלום, גם כן יש שבת. אם אני ישן כל השבת, קיימתי מצוות שמור את יום השבת לקדשו למהדרין. יש כמה בעיות אחרות. לא הפנמתי, לא עצרתי תודעה, אבל שבת מתקיימת. במובן הזה היא דומה למשהו שהעולם מתעלה בו. את המושג הזה מתחיל עכשיו התניא לברר בהתחברות שלו לשבת לאט לאט. והנה מעתה יובן. ניכנס. והנה מעתה יובן גם כן עניין שתי שבתות כהלכתן. שאמרנו שהכוונה היא לשבת תתאה ולשבת אילאה, ולא לשתי שבתות פיזיות. כי הנה השבת הוא עליית העולמות. והעלייה, לפני שהוא חוזר לרעיון השבת, משפט אחד על עלייה, מה שאמרנו עכשיו, היינו גם כן בחינת ביטול. מה זה בעצם עליית העולמות? עליית העולמות זה שהעולם בטל אליו. הוא יסביר את עצמו. הוא כמו עניין עלייה דלעתיד לבוא, מתי? תחיית המתים, שהוא גם כן בחינת ביטול הנ"ל. מה אמרנו? שיש שתי רמות של ביטול. יש ביטול שבו העולם לא מתעלה, אני מקדים הקדמה. בסדר? כתוב שהעולם הבא, שוב תחיית המתים, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אבל זה נשמות בגופים. אז נתאר את זה רגע ציורית. היד הזאת עושה, נותנת צדקה. כשהיד הזאת נותנת צדקה, היא מכינה את עצמה לקראת עולם שבו היד הזאת תהפוך להיות בטלה לחלוטין לאין עוד מלבדו. ומה זה בא לידי ביטוי היום? אתה לומד תורה. אז השאלה אם אתה לומד תורה, או שלאט לאט אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עכשיו אתה יודע שבמציאות הזאת בסופו של דבר מה שמחזיק את דברי בית הלל ובית שמאי 2500 שנה זה שזה סובב כל אלמין מחזיק את זה. אתה יודע שמשהו פה נצחי. למרות שכשאתה לומד את זה אקדמאית, אתה אומר מילים, אז אתה לומד תורה. איך אמר לנו התניא באחד השיעורים הקודמים? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, זוכרים, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך ושיננתם לבניך. אמר התניא, בכל נפשך לא הולך רק על מסירות נפש, לא עלינו כמו רבי עקיבא. בסדר? שלא נצטרך. הבכל נפשך הולך גם על איך הלימוד תורה שלך. האם אתה ממשיך לתפוס נפח, או שאתה מוסר את נפשך? הפסוקים אומרים, ועשים דברי בפיך. הנביא הופך להיות בטל לדיבור. בסדר? בדיוק, בדיוק. אז כאן זה הכנה ל... הביטול כאן הוא ביטול, אבל הוא עוד לא ביטול גמור, 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 גמור. לעתיד לבוא הוא ביטול גמור. בהסברה של שנייה, ההבדל בין עכשיו ללעתיד לבוא, הוא בהבדל בין מה שקראנו, אתמול דיברנו על זה בשנייה, בהבדל בין מה שאנחנו קוראים המשכה מלמעלה למטה, כתוב, הירד השם על הר סיני. הירד השם על הר סיני. עכשיו, מה קרה בהר סיני? בהר סיני ניתנה תורה, בהר סיני היו לפידים, היו קולות, היו ברקים. כל העולם השתנה בהר סיני. ומה קרה להר? שבוע אחרי, 40 יום אחרי, למשוך היובל, הם היו עלו בהר. הצון יחזור ויעשה מי. ולא עלינו, כשאנחנו לא נשים לב שקרה משהו, אנחנו גם נוכל לעשות שם עגל. מה קרה? הייתה המשכה מלמעלה למטה, אבל לא שהעולם השתנה במובן הפיזי, ההר השתנה. אז זה לא נכון שלא קרה כלום בהר, משה קיבל תורה מסיני. זה עוד לא ביטול גמור. אתה יודע מה יהיה לתחיית המתים? בתחיית המתים הוא מלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. הצון שעשה מה אחרי מתן תורה זה אותו מה כמו הצון שעשה מה לפני מתן תורה. אבל גדי עם נמר וכבש ונמר עם גדי ירבץ וזאב יגור עם כבש ופרה ודוב תראינה, זה שהיש עצמו עובר תהליך חדש. עכשיו זה לא מתחיל שם. הקושי שלנו הוא ששוב אנחנו רגילים בחיים שבעולם הזה מתכוננים לעולם הנשמות. לא. העולם הזה הוא הכנה לתחיית המתים. הנשמה היא תאורה, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. רק צריך להחזיר אותה כמה שיותר שהיא נמצאת בתוך גוף טהור. הלוואי. אבל התפקיד שלנו בעולם הזה הוא ביטול א', שהוא ביטול לא מושלם, ביטול שלי פה, מצוות, מעשה, פגישה בעצם עם סובב כל אלמין פה בגוף, כדי להגיע לביטול בית. טענת התניא היא שבת מפגישה אותי עם שני המושגים האלה. נכון מאוד. נכון מאוד מאוד מאוד. ולכן אמר לנו התניא, דיברנו על זה במאמר, ולכן אמר לנו התניא, כל רעיון גלגולי נשמות וכל הרעיון בא בעצם כדי לתקן את הגופים עוד. ועוד, ועוד, עד שזה יהיה מתוקן. ודאי. הביטוי שהוא הזכיר מהזוהר, הביטוי המעניין שהוא הזכיר, שמי שלא קורא במודים, אתם זוכרים? במודים, לא זוכר לתחיית המתים. כי מודים זה הכוח להודות בסובב כל אלמין. מודה כמו מודים חכמים לרבי מאיר. אתם זוכרים? מה שאני רואה כאן בהיגיון, זה לא. אז המודים הוא לחיות במקום, כמו הרופא שכל הזמן אנחנו מדברים עליו, שאומר אני מבין הכל ויודע שאני לא מבין כלום. בסדר? אני באמת מבין ויודע באמת, באמת, באמת שאני לא מבין, תבחן אותי. בידיעה הזאת שאני לא מבין, בידיעה, באמיתיות של הידיעה הזאת, נמצא הקו בין הרופא הצדיק שיציל אותי, לבין הרופא השחצן שיהרוג אותי. בדיוק בנקודה הזאת, שם נמצא הקו. בין זה שיהפוך לרוצח, כי הוא כבר נמצא שם, לבין זה שמבין שתפקידו הוא למלא, למלא הכל, הכל בממה לכל אלמין, ואנחנו נבוא לסובב כל אלמין. לכן מצד אחד זה ממילא, ומצד שני זה כל העניין שלי בעולם הזה, זה אחר. נכון? עמוק מאוד מאוד מאוד, הר המוריה נשאר בקדושתו, והוא נציגות לסובב כל אלמין כאן. עמוק מאוד. צריך להגיע לזה. בשונה מהר סיני. הר סיני הוא הדוגמה הנפלאה ביותר לירידה של השם הנה. ובהר המוריה האדם רואה את המציאות. ענן קשור על ההר. זה הפרשה שלנו בוירה. הוא רואה ענן קשור על ההר. לכן בהר המוריה זה דבר מופלא. אין עוד מקום, נדמה לי שאין עוד מטר על מטר בעולם, שעובר, עבר ועובר ניסיונות פגיעה, ניסיונות חילול כמו הר המוריה. לא חושב שיש עוד מקום כזה. אני משוכנע שלא, מבחינת היומיומיות והעתיקות והכל. הלכתית, צריך להבין את ההלכה, הלכתית, אם מישהו עכשיו עולה למקום קודש הקודשים, פיזית, אם מישהו עכשיו עולה למקום הר המוריה, אם מישהו עולה עכשיו למקום הר המוריה, הוא עובר את אותו איסור של מי שעלה למקום הר המוריה בשעה שהיה שם כהן גדול בבית ראשון ביום הכיפור. אתם תופסים על מה נדבר? זאת אומרת, או הדלתות, הדלתות, לא, יצאנו לגמרי. זו נקודה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, בהר סיני, אני לא יודע מה זה, סנטה, ג'בל מוסה, אין לו שום קדושה יותר מההר לידו. ג'בל כמו כל ג'בל. והעניין, כי הנה פירוש, עכשיו איך זה מגיע לשבת? כי הנה פירוש וישבות ביום השביעי. אנחנו מבינים אבל שבסך הכל מה שרוצה התניה להגיד זה שמעגל השבוע, התרגלנו ללמוד במאמרי אדמור הזקן על מעגל השנה. אנשים אוהבים לדבר על מעגל השנה, אפילו על חודשים, ירחים, זה אין כזה, פופולרי. הוא מדבר איתנו על מעגל השבוע, על מעגל היום. הוא אומר לנו, מעגל השבוע בעצם זה טיול בין ממלא לסובב כל הזמן. כל הזמן, היום יום ראשון בשבת. והעניין כי הנה פירוש וישבות ביום השביעי. הוא על דרך משל, מובן הקושי במילים וישבות ביום השביעי. מה פירוש הקדוש ברוך הוא שבת? מה הוא עמל? הוא עבד קשה? היה עמל רב ואז הוא שבת? כי הנה פירוש וישבות ביום השביעי. הוא על דרך משל מאדם שעשה איזה מלאכה. כמו שכותב איזה שכל. אתם יודעים למה הוא הלך למשל הזה בכוונה, ולא הלך עכשיו למשל של אדם שבנה שולחן? כי הוא רוצה במשל תמיד להיות הכי קרוב, על דרך משל ממש, לממשל. מה שהוא בעצם רוצה להגיד, מה זה וישבות ביום השביעי? הרי אתה אומר שבעשרה מאמרות נברא העולם. אז במילים של ילדים קטנים. אז אם הקדוש ברוך הוא רק במאמרות ברא את העולם, אז הוא לא עייף. והרי אתה אמרת, והלא במאמר אחד יכול להיברות. זאת אומרת שזה סתם היה כמה מילים נוספות. אז מה, זה לא מתעייף. כל במובן המשלי. כי כל מושג העייפות הרי לא תופס פה בכלל. אז ברור שמושג השביתה הוא לא שביתה מעייפות. כלומר, לפני שהתניה עונה, אתם מבינים מה הוא רוצה רק להגיד לנו? שמי שמבחינתו שבת זה זמן להחליף כוחות. הוא חושב שזה תחנת דלק סונר. הוא לא הבין בכלל על מה מדובר. השבת היא לא רגע שבו העייף הולך לנוח. באה המנוחה ליגע ומרגוע לימים. צריך להבין גם את מושג המנוחה עוד שנייה באותה מילה. וגם את מושג הביטול באותו מושג. מיד תראו. כי הנה פירוש וישבות ביום השביעי הוא על דרך משל מאדם שעשה איזה מלאכה כמו שכותב איזה שכל. כותב איזה רעיון אינסופי שמסתובב בו. עכשיו הרעיון הזה הוא אינסופי והוא מחליט אם אני לא אכתוב אותו כשאני קם בבוקר הוא ילך לאיבוד. עכשיו הוא כותב אותו, מסתכל במה שכתוב ואומר, זה אחוזון ממה שחלמתי. אחוזון זה גם יפה בשבילו. מה קורה לו כשהוא כותב איזה שכל? הנה צריך שכלו לירד עד שיתלבש במידות והמחשבה. כמו שתמיד אנחנו אומרים, נכון? השכל הזה יורד דרך המחשבה והבינה והדעת והחסד והגבורה. ואחר כך יורדים כולם ומתלבשים בכוח המעשה. עכשיו אני כותב. ואחר שנח ממלכתו, עכשיו די, גמרתי לכתוב את המשפט הזה, אני עוצר, ומה קורה לי עכשיו? חוזרים כל הכוחות ומתעלים ונכללים בכוח השכל ובעצמות הנפש וכו'. קרים את השלב הזה? אתה עוצם את העיניים ואתה אומר, טוב, די, מה אני יכול לעשות? זה כל כך, זה לא זה בכלל. אני חוזר אל המקור. לשבות זה לחזור לנקודת השבט שלך. לשבות זה לא פעולה שלילית. כתוב בפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, נו, לעשות את השבת. זה עברית סלנגית. איפה אתה עושה שבת? לעשות את השבת זה דבר מדהים. לעשות את השבת זה לעשות שביתה. זה לא לשבות מי. אתם תופסים מה אני אומר? זה להיכנס למציאות של שביתה. זה לצאת מהמציאות של העשייה הזאת ולהחזיר הכל למקור שלו. במקור הכל 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 שווה ומשווה, אין עוד מלבדו. אבל נלך לאט. וכך על דרך משל, ששת ימים עשה השם. וכל משפט פה הוא מבליע שאלות. בזוהר הקדוש אומרים שכי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי, זה לא רק שהשם עשה את השמיים ואת הארץ בשישה ימים. כי אם כך היה צריך להיות כתוב, כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה עברית נכונה יותר. כלומר, אם אתה רוצה לתאר את זמן העשייה, אז תגיד, זה לקח לי שישה ימים. זה נעשה בששת ימים. הזוהר הקדוש לומד, כי ששת ימים, יום, אמרנו הרבה פעמים, פירושו כלי. נכון? ים ויום. ששת הימים בזוהר הם שש המידות. ודיברנו הרבה פעמים, איך היום הראשון של הבריאה הוא החסד, והיום השני הוא הגבורה, והיום השלישי הוא התפארת. ואז הפירוש של כי ששת ימים עשה השם, אומר הזוהר הקדוש, פירושו, כי ששת ימים עשה השם. תשמעו את העומק. כי ששת ימים עשה, עוד מעט נדבר על השם, על שם השם. אבל עשה פירושו, הוריד לבחינת העשייה. את האין סופיות, את האין עוד מלבדו, השפיל הקדוש ברוך הוא כביכול בבחינה של עשייה, וצמצם את זה לששת מידות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כך מסביר הזוהר. את העולם ברא הקדוש ברוך הוא על ידי רעיון הצמצום, על ידי רעיון הימים. כמו שהימים הם היו מים אינסופיים בעולם, נכון? והקדוש ברוך הוא צמצם אותם למקווי מים, ומקווי המים נקראים ימים, כך המידות הם ימים שאותם עשה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השפיל כביכול את מידותיו העליונות, הרי למעלה 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 הוא ומידותיו אחד, רק פה זה נפרד. אבל הוא עשה את זה פה. דרך ההצלה. ודאי, הוא התחיל להאציל ולברור וכו' 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 וכו'. השפיל במובן של הוריד ללמטה. הוריד ללמטה. השפיל, יש לו איזה קונוטציה לא טובה בעברית המודרנית. השפלה. השפיל בעברית הטובה יותר, גם בארמית דרך אגב, זה לרדת למטה. בארמית יש ביטוי, לא הבנת את השאלה שלך בפסוק, כי אתה מדבר על הרישה. אתם יודעים איך אומרים בארמית לך לסוף של הפסוק? שפיל לסייפי דקרא. רד לסוף הפסוק. זה לא, זה בכלל מובן אחר לגמרי לגמרי. להשפיל פירושו, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. זה המושג. המשפילי לראות בשמיים ובארץ.
כמו לרדת לעומק.
וזה בדיוק הנקודה. צריך להבין, צריך לתפוס. אם אני לא מבין את רעיון סובב כל אלמין, זה דבר אדיר, צריך לדבר על זה בלי סוף. אם אני לא מבין את רעיון סובב כל אלמין, צודקים הפילוסופים בטענה שזה השפלה בשביל הקודש ברוך הוא לרדת למטה. אומרים הפילוסופים של הכוזרי, פילוסופיה הקלאסית, נניח שהוא בורא, 100%, קיבלנו. אנחנו אפילו נטען שהוא הבורא. אבל באמת מעניין אותו מה אתה עושה ביום שני בשעה 3? עכשיו אתה מבין מה אתה אומר? אתה אומר שהעולם הוא רק ממלא כל אלמין. אתה אומר שיום שני בשעה 3 פחות חשוב מהמלאך גבריאל. אז לא הבנת שאין עוד מלבדו. אם אתה אומר שיש משהו שהוא קטן, כבר לא הבנת שאין עוד מלבדו. אתם מבינים מה קורה פה? זה דבר מדהים. תשאלו, סובב כל אלמין זה פילוסופיות, לא? זה קבלה עמוקה, מה זה עושה לי פה? כל החיים שלי משתנים אם אני מבין שסובב כל אלמין. רק אני לא נוגע בו. אבל זו שטות לחשוב שהמלאך גבריאל יותר חשוב מיום שני בשעה 3. זו חוצפה. זה, זה, זה ניסיון להגיד, אני באמת רופא ענה ומבין רק ממלא כל אלמין, אבל אני יודע שיום שני בשלוש זה שטויות. תראו לכם רופא שאומר, אני יודע שבמבחינה הזאת אין מה לחפש. וממשיך הלאה. אתם מבינים? אז אתה חולק על סובב כל העלמים בקיצור, אז אתה חולק עליהם עוד מלבדו. זה המושג המשפילי לראות בשמיים ובארץ. המשפילי לראות בשמיים ובארץ זה להגיד שבאמת באמת אין הבדל. כל המחשבה שיש הבדל זה נובע מההתבוננות שלך. עכשיו ברגע שאתה ממשיך לדבר על ההבדלים, אתה עדיין תופס מקום. עכשיו אני רוצה שתתפוס מקום, כי בחיים האלה החיים בנויים ככה שאתה תתפוס מקום. אז אתה צריך לתפוס מקום ולשחרר. לתפוס מקום ולשחרר. אתם מבינים מה זה היום יום ראשון בשבת? היום יום ראשון בשבת. היום יום ראשון. עכשיו השפיל הקודש ברוך הוא את העסק ליום ראשון בשעה 7:30 בשבת. ואתה כל הזמן חוזר ללשבות. אתה לא יכול להיות שם כל הזמן. ואנחנו נראה שגם בשבת עצמה יהיה שבת אתה ושבת הילה עוד בהמשך. אבל זה המושג של וישבות. כי ששת ימים עשה השם. הרי המידות בתור מקור לכל הנבראים, למה הם מקור לכל הנבראים? מזה באות כל העבודות הזרות, שצריך אל הקנאה, אל השנאה, אל הכוח הזה, אל הכוח הזה. לי אין כוח להתמודד עם הבעיה שלי, בגלל שההורמונים חזקים ממני. תקראו לזה איך שאתם רוצים, זה אותה עבודה זרה. זה הכל אותה עבודה זרה, אלא אם כן אני קולה דבר אחד. שהכל, הכל, הכל במקורו אחד באמת. ואם הכל במקורו אחד באמת, בששת, לא ב, אלא ששת ימים עשה השם. מה הקודש ברוך הוא עשה בעולם? הוא עשה שישה ימים. שישה, אתם זוכרים את השישה שתמיד אנחנו מדברים? שישה זה המעטפת של כל דבר. שישה, ארבעה צדדים, למעלה ולמטה. זה הנפרדות. נקודות נפרדות זה שישה. השבע כבר מייצר חיבור של כל השישה. זאת השבת. השבע אומר, זה הכל שווה ומשווה. זה הכל אותו דבר. מגן דוד, זה לא השישה משולשים שמסביב. זה מה שממילא יוצא באמצע. ציירת פעם מגן דוד, מיכל. אז זהו. אז איך עושים מגן דוד? זה כמו השאלה שתמיד שאלו, איך עושים בייגל. זוכרים איך עושים בייגל? זו שאלה יסודית. לא מכירים את השאלה? איך עושים בייגל? לוקחים חור ועושים מסביב? או עושים ונהיה חור? זו שאלה יסודית מאוד. זו חקירה גדולה. זו השאלה שאת שואלת. איך עושים מגן דוד? עושים שישה משולשים יפים. ונהיה מגן דוד. ציירו שישה משולשים, באמצע יש לכם מגן דוד. או שעושים חור ועושים מסביב ש... מכינים את השבת, או מבינים שהשבת באה ממילא. נקודת השבע היא הנקודה הפנימית של השש. בסדר? זה דבר מאוד 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 יסודי. שבע אגב, שבע, שבע. שבע, כמו שבת, שבע זה לשבת. שבע, בארמית זה שב. שב. שבע. זה המושג.
עד יום שבת לא היה נקודה פנימית לעולם?
לא היה עולם בלי שבת. ברגע שהעולם נברא כבר נוצרה שבת. כל העולם, כל העולם כבר קבע את שבת, כי היום יום שני. או, אבל מה? עשו את החור, ואז אמרו, תראו מה שווה העולם בלי שבת, תראו את המבול, תראו את המגדל, תראו מה קורה. עד שבאו לכמה ילדים ואמרו להם, חבר'ה, תשמרו לנו על שבת. זה הולך לאיבוד העסק. לא יהיה עולם בלי שבת. זה ממילא, וזה הכל הכל הכנה. כלומר, כל מה שאני עושה פה בעולם, זה בעצם הקדמות, להכין את היד שלי להיות מוכנה ממילא, לשבת הזה. בסדר? ומה שהארי הקדוש מחדש לנו, זה שכל מה שאנחנו רואים, זה כזה דבר קטן. יכול להיות שאני צריך להתגלגל פה לא יודע כמה פעמים, כדי שאני אגמור את התיקונים האלה. בסדר? ושוב, אנחנו תמיד עוסקים בדברים האלה מהמקומות של כאילו ההבנה שלי והתפיסה שלי עד הסוף, אז זה מבהיל אותנו לכאן או לכאן. אבל אם אתה מבין שהכל כדי להיות מוכן לסובב כל עלמי, ושהוא הדבר היחיד הקיים, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. וכך מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. אתה מאמין שהעולם כולו שווה ומשווה לפני הקדוש ברוך הוא? או שלא באמת באמת אתה מאמין בזה? אז אם כן הוא אומר, וכך על דרך משל ששת ימים עשה השם, היינו ירידת החוכמה והמידות על ידי כמה צמצומים להתלבש בעשרה מאמרות. בסדר? להתלבש בעשרה מאמרות וכו'. כמו, ממש כמו הדוגמה שהוא אמר, כמו איזה שכל, איך הוא אמר במשל על האדם? כמו שכל שאתה כותב. עכשיו, מזה היה צריך הקודש ברוך הוא פתוח מרכאות מה? לנוח. מה זה לנוח בשבת? לחזור ולהחזיר את הסובב כל אלמין, כי אי אפשר יותר להצטמצם כבר. יש שלב שבו אדם כבר עייף מהצמצום. ואז הוא נח, עוד פעם מילה בעברית, לא take rest, אלא חוזר להיות מונח, חוזר למנח הנכון שלו. בשבת אנחנו אומרים, שבו, נוחו, שבו איש תחתיו. המלאכה הראשונה במלאכות שבת זה אל יצא איש ממקומו. וכל אחד יכול לתמוע איזו מין מלאכה זאת, זאת לא מלאכה. מלאכה זה אורג, מלאכה זה מבשל. אל יצא איש ממקומו זו לא מלאכה. זה אבי אבות כל המלאכות. זה לנסות להיות בממלא כל העם. כשאתה יוצא ממקומך, אתה מנסה להשיג פה את מה שאין פה.
שיבוי צורה.
בדיוק, ואתה צריך לחזור לשיבוי צורה. כמו כל מה שאתה עושה, כשאתה זז, זה אתה אומר, אני כפוף זמן ומקום. יש בעוד 20 שניות, בעוד 20 מטר, משהו שפה אין. זה אבי אבות המלאכות, זה המלאכה הראשונה מלמתת מלאכות, זה דבר פילי. ההלכה על הנושא של אל יצא איש ממקומו בתורה, זה דבר מדהים, מופיעה לפני עשרת הדיברות של זכור את יום השבת לקדשו בכלל. עשרת הדיברות נאמרים בהר סיני, ואל יצא איש ממקומו נאמר במדבר בסיפור של המן. הפשטנים מסבירים שכשאמרו לנו בהר סיני זכור את יום השבת לקדשו, התכוונו להגיד, אתה זוכר מלפני חודש, נכון? זכור את יום השבת, את רעיון הלשבת, את הרעיון הזה תזכור לקדשו. זכור את יום השבת לקדשו. הוא ממשיך. כאן הדבר המדהים. בעצם, אני אקדים לזה עוד פעם משפט אחד, בעצם יש לנו שני שמות מרכזיים שאנחנו מדברים עליהם במאמר, בשמות השם, י' כ' ו' כ' ואלוקים. אלוקים, אנחנו מכירים תמיד מושגים אחרים במובנים שלנו היום במאמר, אלוקים זה השם שמייצג את ממלא כל עלמי. השם זה השם שמייצג את סובב כל עלמי. לא סתם קוד, אלא הסבר. אל זה כוח. אלוקים זה איך האין סוף מופיע בכוח ומצטמצם לפי מה שניתן להבין. כדי שכוח יפעל, הוא צריך להופיע במקום הנכון. אם אני אביא פה עכשיו כוח בלתי פרופורציונלי למה שקיים, זה לא כוח, זה ביטול סתם, זה שריפה. הבנתם אותי? לכן אלוקים זה דבר מדהים. לכן אלוקים זה השם היחיד משמותיו של הקדוש ברוך הוא שמשייכים אותו. למה אני מתכוון משייכים אותו? אני לא אומר השם ח, אבל אני אומר אלוקי ח, אלוקי מי, אלוקי, אלוקייך. לא, זה אדון. אדון זה לא אחד משמות השם. אדון זה אדון. יש גם אדון רבינוביץ', כן? אבל אין לי שם שאני משייך אותו, כי אלוקים זה הצמצום. לכן אלוקינו, כפי שהוא בא להיות אלוקי אברהם, כפי שהוא בא להיות אלוקי יצחק, כפי שהוא בא להיות אלוקי יעקב, כפי שהוא אלוקי נשמה שלי, תהוריי, בסדר? ולכל רגע ורגע יש את הצמצום שלו, זה אלוקים. י' כ' ו' כ' בעצם מהותו זה סובב כל עלמי. יודע מה זה י' כ' ו' כ'? זה היה, הווה, ויהיה, נו, שתי המילים המרכזיות?
בתיבה
אחת. זה בלתי ניתן להבנה בעולם הצמצום. נכון? נכון? כדי שבעולם הצמצום אני אחיה, אני צריך לדעת האם זה היה, זה הווה או זה יהיה. אני מוכן להבין שהשם מלאך, השם מלך, השם ימלוך. אני לא יכול להבין את זה בטבע אחר, לא יכול. אבל אני אומר, שמה ישראל י' כ' ו' כ', זה מקור הכוח שלנו, זה אלוקינו. נכון? יופי. עכשיו תראו את כל הבריאה לפי החלוקה הזאת. פרק א' של הבריאה, עד ויחולו השמיים, מופיע רק בשם אלוקים. פרק ב' מתחיל השם אלוקים, אבל אנחנו לא נכנסים לפרק ב' עכשיו. תמיד כשלומדים את ספר בראשית, הולכים בין אלוקים להשם אלוקים. פרק א', הכל אלוקים, בורא, יוצר, עושה. בשבת, תראו מה קורה לו. עכשיו תשמעו, זה גבלת. 2-3 שורות ונעמוד. ולכן הזכר הכל שם אלוקים במעשה בראשית. למה כל הבריאה היא בשם אלוקים? שהוא בחינת צמצומים וכו'. איך אמרנו הרגע? ששת, נו, ימים, לא בששת ימים, אלא ששת ימים עשה. שפיל עצמו, נכון? המשפילי לראות. השפיל עצמו בכל המידות, עד שזה יהיה פה בצמצום הכי 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 גדול שיש בעולם. כלומר, כשם שיש אין סוף לחסד שלו, יש אין סוף לצמצום. הוא אלוקי בכל מקום שאני נמצא. אלוקי של עכשיו. שמה ישראל, השם אלוקינו, י' כ' ו' כ' בתיבה אחת, השם אחד, כלומר אין עוד מלבדו, ואהבת את השם אלוקיך. אתם מבינים מה פירוש? כמו שהוא מצטמצם אליך במקום שאתה נמצא עכשיו.
אלוקי אברהם,
אלוקי יצחק ואלוקי אברהם. זה פלאי. אז כל הבריאה היא בשם אלוקים, לכן נזכר הכל שם אלוקים במעשה בראשית, שהוא בחינת צמצומים וכו'. עכשיו תקשיבו. ובשבת כתיב, זה גבל, ויחל אלוקים. אתם יודעים מה זה ויחל אלוקים? אומר התניא בעומק, היינו שקלו ופסקו הצמצומים. ויחל אלוקים, לא ויסיים אלוקים את הבריאה. אגב, אתם מבינים איך הוא פתר לעצמו את כל הבעיה הפשטנית והפרשנית שאין פרשן שלא עסק? בפסוק כתוב ויחל אלוקים ביום השביעי. שואלים כולם מיד, הרי קילה אלוקים ביום השישי. אומר התניא, אתה יודע בכלל מה זה ויחל אלוקים ביום השביעי? ביום השביעי קלה האלוקים מבחינת אלוקים. ומה קרה? ועולה ונכלל בשם השם, שהוא בחינת סובב כל עלמין. וכמו על דרך משל הנל, עליית השכל והמידות שנשפלו, שחוזרים ומתעלים לשורשן, לכן יש מנוחה. וזהו שנאמר, תשמעו את המושג, שבת להשם. כך כתוב בפסוק, שבת להשם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת להשם. מה זה שבת להשם? שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. מה זה שבת להשם? וזהו שכתוב שבת להשם, אתם מבינים מה זה שבת להשם? מה זו שביתת הקדוש ברוך הוא בשבת? מה זה שביתת הקדוש ברוך הוא? הוא שבת מהאלוקים, הוא שבת מהצמצומים. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר נו ברא, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר עשה. איך שאלנו במאמר הראשון, הראשון בשבת, מה פירוש הקדוש ברוך הוא שובת? אז איך העולם מתקיים? איזה מין דבר זה הקדוש ברוך הוא שובת? הרי הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, איך העולם מתקיים? מה זה שביתה? כשאני אומר שאני שובת מעשייה, ועוד יותר כשאני שובת גם מהבריאה, לזה ניכנס בהמשך, אז אני עובר מאלוקים לשבת נו, לשם הוויה, להשם, ליוד כיוו כיו ותיבה אחת, למעל כל הצמצומים, להתחלה, למקור. וכמו שכתוב הוא מוכיח לעצמו, אני השם חוקר לב בוחן כליות. פסוק בירמיהו, בוא נעמוד. אני השם חוקר לב בוחן כליות. זה לא קשור לשבת, הוא רק רוצה להוכיח שהשם זה תמיד המושג של סובב כל עלמי. אז כתוב בירמיהו, אני השם חוקר לב בוחן כליות. בשביל מה כתוב אני השם? אני בוחן כליות, אני חוקר לב. שלפי שאני השם, הוויה, כלומר אני כל ההוויה, בחינת סובב כל העלמין, מבינים עוד פעם את המושג? אין שום ממלא כל העלמין, אין שום צמצום, אין שום דבר שאתה מופיע פה בכלל. שהוא למטה כמו למעלה. מה זה סובב כל עלמין? שבאמת הלמטה הוא כמו למעלה, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. שמיים וארץ שווים. אתה לא יכול לקלוט את זה בעולם. וכמו שאמרנו כל הזמן, אני גם לא מבקש ממך לקלוט את זה עד הסוף בעולם. כי אני רוצה שתרפא לי את האצבע. ולא תגיד לי אצבע ועין שווים. אבל אתה חייב להבין שהכל שווה כדי שתוכל לרפא את האצבע ולהישאר במידות שלך ותוכל לרפא הלאה. כי אם הממלא כל עלמין שלך אתה יכול לרפא לי היום, אבל בהתפתחות המדעית של מחר לא תוכל לעשות כלום אם לא תתחבר הלאה לסובב כל עלמין. לכן שהוא למטה כמו למעלה, משפילי לראות בשמיים ובארץ, שמיים וארץ שווים, לכן אני חוקר לב וכליות. כאילו כתוב בפסוק בירמיהו כך, למה אני חוקר לב ובוחן כליות? כי הרי אני הוויה, כי הרי אני יוד כי וו כי, כי הרי אני סובב כל עלמין, וכיוון שאני סובב כל עלמין, אז אני חוקר לב ובוחן כליות בדיוק כמו שאני בורא, מיכאל וגבריאל. כיוון שאני חוקר כל עלמין, אז יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, יותר מכל מה שיש בעולם, כי אתה לא מבין בלמטה ובלמעלה. אבל אני משפילי לראות בשמיים ובארץ. המשפילי לראות בשמיים ובארץ, אתם מבינים את הפסוק לפי התניא? זה לא המשפילי מהשמיים אל הארץ. זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ. כשם שזה השפלה, שפיל, לרדת. כשם שזה השפלה לרדת לארץ, בדיוק באותה מידה זה השפלה בשביל הקדוש ברוך הוא לרדת לשמיים. אנחנו קוראים לזה לעלות. כלומר, לרדת עד לשמיים, או לרדת עד כאן, אולי זה הפוך. זה סתם הכל בעיני המתבודד שלך.
זה יפגש מסורת, זה גם מעין השפלה.
בדיוק זה.
כי עולם החוכמה מבחינת הקדוש ברוך הוא, במאמר הראשון, זה גם השפלה מבחינת
הקדוש. נכון, כי זה אלוקים. לכן בראשית ברא אלוקים. מה זה החוכמה במאמר הראשון? זה אלוקים.
אז בראשית שווה שם הוויה.
לא, בראשית זה כבר החוכמה. זה כבר הירידה של שם הוויה לאלוקים. זה החוכמה. אנחנו עכשיו למעל החוכמה. הסובב כל עלמין זה למעל זה. בראשית זה עצם הבריאה. אתה יודע ממה הוא שבת בשבת? בשבת הוא שבת במקום אחד, כי ששת ימים עשה ויענך, אז ממה הוא שבת? אז ממה הוא שבת? מעשייה, ובפסוק האחר, כי בו שבת מכל מלאכתנו אשר ברא. זה כבר מעל הבראשית. תהילה, נגיע לזה בהמשך. בסדר? לכן אני חוקר לב וכליות, שאין שום דבר מסתיר לפניו יתברך, וככה שיחק ההוראה. ומשפט אחרון, ולכן בשבת, שנאמר שבת להשם, היינו עליות בחינת ממלא כל אלמין בסובב כל אלמין. למה נקראת השבת עליות העולמות? כי כל העולמות של הממלא כל אלמין נכנסים בסובב כל אלמין. היינו עליות ממלא כל אלמין בסובב כל אלמין. ממילא, לא אני, אלא ממילא העולמות מתעלים מממלא כל אלמין לסובב כל אלמין. אבל זה מין כלל כזה שכדי שזה יתרחש, הקדוש ברוך הוא מחכה שאני אעשה את זה. זה דבר מאוד קשה, הממילא וההכנה הזאת. במקום אחר אומר נתניה, לא ניכנס לזה עכשיו, אדמור האמצעי בעצם נדמה לי אומר, שכשמבינים את זה טוב, כאן נמצאת התשובה הבסיסית לכל השאלה על הידיעה והבחירה. שאלה פילוסופית הקשה, האם הקדוש ברוך הוא יודע ואני יש לי את אפשרות הבחירה או לא, בקוד הזה זה נמצא. הכל ממילא, והכל הכל תלוי בך. וכיוון שהתפיסה היחידה שלך היא בממלא כל אלמין, לכן באמת בעולם של הממלא כל אלמין הכל בידיעה. הכל 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 בבחירה. בעולם של הממלא כל אלמין הכל בבחירה. אחרת אין משמעות לשום דבר. 100% בחירה. אבל בסובב כל אלמין הכל בידיעה. אבל ממתי הסובב כל אלמין הפריע לך בתור שאלה פילוסופית? כשאני אומר לך, תעלה לקומה הגבוהה, אז אתה אומר לי, אבל סובב כל אלמין ויורד למרתף? כי הרי סובב כל אלמין, ומשפיל לי לראות בשמיים ובארץ. אז לך לבדיקה. אתה יכול לחיות את הממלא כל אלמין בפני עצמו? זה נכון להאמין. לכן מה ראית? שם שואלים עולם, הפוך ראית. נכון? אבל אתה חי במציאות שאתה חייב לבנות את הכל לפי ממלא כל אלמין. ואתה בונה לפי הממלא כל אלמין את השבת שלך. איך תראה השבת שלך? מה, אתה לא מודה שזה תלוי בממלא כל אלמין של איך נכנסת אלה? אז מה פירוש שבת ממילא? ודאי ששבת ממילא. השאלה החסידית המפורסמת ששאלו פעם, נדמה לי את המגיד ממזריץ', נדמה לי שזה היו התניה ועוד מישהו, אמרו לה, מדברים כל הזמן על שבת, 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 ביום רביעי אפשר לעשות שבת. זאת אומרת להם, תנסו. והם ניסו ועשו סעודת שבת גדולה והכל. והם באו ואמרו לו, אווירה מצוינת. היה מצוין, באמת, קידוש והכל. לא מצוין, לא חסר כלום. מה חסר? רק שבת להשם. אתה בממלא כל אלמין יכול למלא עולם שלם. בבית. מה, בגנוסר אין שבת ביום ראשון, שבת, מי לוקח שבת?
כשהיינו פה בשבת, אשתי אחרי זה אמרה לי, פה מרגישים את השבת. כאילו מרגישים את זה במקום.
מסובב.
במקום עצמו יש שבת. כאילו לא מה שאנחנו מרגישים. כאילו ככה מרגישים. יש פה שבת.
עמית לרבי, אדמור האמצעי דן הרבה עד כמה אנחנו מקבלים זכות להרגיש את הסובב. שאנשים חשים סובב. אני לא יודע להגדיר את זה. אבל יש תחושות של הסובב. אבל זה דיון מעניין מאוד.
מה זה לחזי?
מה זה? כי בדיוק, בדיוק. אי הוא לא חזי, מה זה לחזי? יש תחושות של הסובב. יש משהו שקשור לסובב הזה. אבל אדמור האמצעי אומר שכל רעיון הידיעה והבחירה בעצם כפוף פה. למי ששם לב. אחרי התפילה נגמור עוד קצת, כי זה ממש נכנס לתוך כל עניין השבת שדילגנו עליה בבראשית. בסדר?